קצת עסקנו בפעם הקודמת במושג שכל אלוהי. לא התבוננות מתוך המציאות, אלא מחשבה שהיא עליונה יותר, אידיאלית יותר, קודמת, ובעצם קיומה היא פועלת להוות את המציאות, לגאול אותה, לשכלל אותה, להוציא לפועל, לבסס את המחשבה הזו כפי מה שהיא מצויה בשכל הישראלי. השכל הישראלי, אומר הרב, מצד מקור מחצבו הרוחני האלוהי, כלומר בגלל מקור מחצבם של ישראל, שזו הנשמה, בגלל שאנחנו בריאה מיוחדת ששייכת אל הרוח האלוקית. תודה, תודה רבה. לכן גם הרוח הישראלי, התודעה המיוחדת שלנו והמבט המיוחד שלנו על המציאות, הוא נושא אופי כזה, שכל אלוהי. ורצונו, רצון אלוהי הוא. בפרקים הראשונים של אורות ישראל, פסקאות הראשונות בפרק א', בייחוד בפסקאות ג', ד' וה', מבאר הרב בהרחבה את הרצון המיוחד לישראל. זה מתחיל מחפץ החיים שלנו, למען מה אנחנו חיים, עד הרצון הכללי הנשמתי שהוא גרעין החיים שלנו, הרצון להיטיב, להיות טוב לכל. כמו ששכל אלוהי פירושו של דבר שכל שלא מתחיל מן המציאות, כך רצון אלוהי גם פירושו של דבר רצון, תפקיד, מאוויים שלא מתחילים מן המציאות. כיוון שאנחנו נמצאים במציאות חסרה, חסרונות של המציאות מחוללים בנו כל מיני רצונות. רצונות להשלים את החסר. כשיש מצב של חולי, יש רצון לרפואה. כשיש מצב של מצוקה, יש רצון לרווחה. כשיש מצב של עניות ודלות, יש רצון לאושר. אבל הרצון האמיתי, הרצון האלוהי, הוא לא רצון שמתחיל מן המציאות בהווה כפי מה שהיא נמצאת עכשיו, אלא הרצון הזה מתחיל מרצון השם, שהוא עומד ביסוד הבריאה כולה. למען מה כל העולם נברא? איזה תפקיד הקדוש ברוך הוא נותן לעולם? ולאן העולם עוד צריך להתקדם? לא רק מה חסר לערך העולם עכשיו, אלא מה חסר לערך איך שהעולם צריך להיראות. כמו שהרב מסביר גם בפסקה שלנו, במשפט הבא: הגעגועים והאהבה של האומה כולה הם נוראים ועמוקים לאין קץ דווקא לשלמות האלוהיות העליונה. המשפט הזה הוא משפט שמבאר את המושג רצון אלוהי. אהבה זה פיתוח של השורש אהבה, א' ב' ה', שהוא אחד מן השורשים שמשמשים בעברית לרצון. בהגייה, בפונטיקה אחרת, במקום ו' במקום ב' לו', זה עיווי. אבל אהבה היא שייכות מאוד מאוד גדולה, שבונה געגוע, בונה צורך, בונה רצון. החידוש בפסקה שלנו, החידוש בישראל, שהגעגועים ואהבה, למה אנחנו מחוברים, למה אנחנו שייכים, לא רק למציאות הטובה כפי מה שהיא מופיעה במציאות עכשיו, בעולם עכשיו, אלא לשלמות העליונה, כלומר למה שלא מונח עדיין במציאות. אנחנו לא מסתפקים במציאות כפי מה שהיא עכשיו, אפילו אם היא הייתה ממלאת את כל חסרונותיה, כי היעדים או המושג שלמות כפי שהמציאות עכשיו יכולה לבנות, זה חסר ורחוק לאין ארוך ממה שהקדוש ברוך הוא שם בבריאה. כלומר, ממחשבת הבריאה הראשונה. גם השכל האלוהי וגם הרצון האלוהי, או גם השכל הישראלי וגם הרצון הישראלי, מיוחדים בזה שלא כמו האנושות הרגילה. אני רואה ש... לא צילמתם... לא כתבתי בכלל. לא משנה, רמב״ם, יש פה רמב״ם? מדע. יפה מאוד, תכף נראה את זה.
השורש של אהבה זה לא א'
ב', א' ב'. שורש של הפעולה, אהבה. אגב, אהב זה כבר פיתוח של אהבה. כך רואים פה שהגעגועים והאהבה שניהם שייכים אל הרצון. כלומר, אנחנו שייכים אל דבר. בגלל השייכות שלנו הגדולה, אנחנו עסוקים למלא את זה. זה מעורר בנו רצון, מעורר בנו געגוע, מעורר בנו הרגשת החיסרון. אהבה זה כבר השלמות.
אהבה מעוררת, אבל
אז אהבה זו כבר השלמות, ואהבה זה הרצון. אני רק הבאתי את זה פה כדי לשייך את המושג אהבה, שתכף נראה אותו, אל המושג רצון. מושג רצון הוא מתחיל מצורך למלא חיסרון. אבל השאלה מה זה חסר, זה תלוי מה השלמות. אז השלמות זו האהבה, והרצון למילוי השלמות הזו זה כבר האהבה. אוקיי? לא האהבה, אלא האהבה. או הגעגוע.
מה זאת
של... או הרצון למלא. מה?
זאת של הפות מהאהבה.
אוקיי. זאת אומרת, האהבה זה כבר השלמות. למה אנחנו מחוברים, למה אנחנו שייכים, עם מה אנחנו אחד. וכיוון שאנחנו אחד עם זה, לכן כשזה לא קיים, זה מחולל בנו רצון וגעגוע וציפייה. החידוש הוא שהרוח האנושי הרגילה, הוא צומח מתוך המציאות. הוא מוגבל בגבולותיה. גם הרוח האנושי הרגילה חפץ להיטיב. גם הוא חפץ להשכיל את המציאות. גם הוא חפץ להשלים אותה. אבל מושג שלמות לקוח מן המציאות. ולכן גם מושג חיסרון לקוח מן המציאות. כלומר, להשלים את המציאות ברוח האנושי הרגילה, כנה למצות את המדרגה שמונחת בהווה. אבל הרוח הישראלי המיוחד, הוא מתבונן על המציאות בהווה כשלב בתהליך מאוד ארוך, שמתחיל ממחשב את הבורא שלא יצא אל הפועל, או שיצא אל הפועל, אבל בצורה מצומצמת, דרך התהליך הארוך, ההיסטוריה הארוך שהעולם עובר, עד למילוי, המחשבה הזו בוצא ידע לפועל, המחשבה הקדומה, האידאל של העולם. אז השלמות שלנו לא לקוחה מן העולם. מה שמניע אותנו, מוטיבציית החיים שלנו, זה לא הרגשת החיסרון, או הכאב, או החולי, כפי מה שאנחנו מצליחים להרגיש במציאות הרגילה של ההווה. בהווה יש בו חסרונות, אבל זה לא החיסרון האמיתי. החיסרון האמיתי הוא באופק, שהאופק של המציאות הוא מוגבל, באופק של המציאות האדם לא יוכל לברוא עולמות והחיים לא יהיו נצחיים. זה לא באופק של המציאות. גם נבואה זה לא באופק של המציאות. האם המציאות היום היא בונה תביעה לנבואה? מי שחי את המציאות רק מבחינת הרוח האנושי, אז שיהיה מוסרי זה תביעה שהמציאות מעוררת. שלא יהיו מלחמות, זו תביעה שהמציאות מתעוררת. נבואה זה גם תביעה שהמציאות מתעוררת? זה תלוי איך אתה תופס את המושג מציאות. כלומר, מה האופק שלך? מה האידאל? הגעגועים והאהבה של האומה כולה הם נוראים ועמוקים לאין קץ. אבל דווקא לשלמות האלוקית העליונה. כלומר, האהבה שאנחנו אוהבים, הרצון להיות מחוברים, הדבר שאנחנו מזוהים איתו ובגלל זה אנחנו מרגישים חיסרון כשהוא לא קיים, זו אהבה שלא מתחילה מן המציאות. זו אהבה שהמציאות צריכה להגיע אליה, היא צריכה לבנות אופק כזה. לכן גם, כפי שאנחנו תכף נראה בפסקה, רק אופק של מחשבה כזה, ורצון כזה, וגעגוע כזה, יכול באמת לגאול את המציאות. כי לגאול את המציאות, אין פירושו של דבר להשלים את החסרונות. לגאול את המציאות, שכל המציאות כולה, כל מושג החיים, כל ההרגשות, כל הרוח האנושי, הולך ומשתכלל, הולך ועולה מדרגה, הולך ומתעצם, להיות עצם אחר, להיות מציאות אחרת, תחיית המתים, כמו שמופיע בסוף הפסקה שלנו. תחיית המתים פירושו דבר שכל מדרגת החיים כפי שנמצאת עכשיו, אפילו הייתה משלימה את חסרונותיה, היא נחשבת כמוות לגבי מושג החיים באמת. כי החיים האנושיים זה חיים שמוצאים את הערכים מחוץ להם. בחיים האמיתיים זה חיים שבו הערכים העליונים הם בתוכם, הם טבעיים להם, וכולי כמו שאנחנו לומדים באורות. אבל לבנות צורך כזה, וגעגוע כזה, ורצון כזה, אתה צריך לחיות מציאות כזו. כמו שחזל אומרים, כל המתאבל על בית המקדש, זוכה ורואה בבניין. מי שלא מתאבל, לא זוכה ורואה בבניין. מסביר המהר"ל, ותראו לאיזה מציאות אתה חי. יש אנשים שבונים ציפייה לבית המקדש. כלומר, רוצים שהמציאות תהיה עוד משהו. אבל זה לא צורך שהמציאות עכשיו, הם לא מרגישים חיסרון. אם אין להם כסף בכיס, אם אדם הוא לא מתחתן זה חיסרון, אבל בית המקדש זה כאילו תוספת מעלה, נבואה זה תוספת מעלה. זאת אומרת שהמציאות אצלך זה מציאות הרגילה, לא אצלך כבר, אצל מי שחושב ככה זה מציאות רגילה. אתה אומר התורה הבטיחה לנו שאיזה ערך מוסף, חוץ ממציאות יהיה גם בית מקדש, יהיה גם נבואה, יהיה עוד דברים. אומר אבל לכל המתאבל ירושלים פירושו של דבר שהוא חי בתחושה של חיסרון, זה כמו נכות. מה עוזר לנכה להרגיש שהוא נכה? אחרי שהוא חי במציאות שכולם בסדר. האם כולם היו נכים? לא היו מרגישים בחיסרון. כן, כולנו נכים. כי הכישרון האמיתי שלנו יופיע בחיים של נבואה. וכל עוד שאנחנו לא נביאים, זה מום בנו, כמו שאומר הרב, בסוף אורות. סוף אורות בפרק האחרון של אורות ישראל, הרב אומר, שזה חסרון הנבואה, חסרון רוח הקודש בישראל, הוא לא חסרון שלמות, כי הוא מחלה. להרגיש שכשרוח הקודש חסר זו מחלה, זה בגלל שאתה משנה את המושג בריאות, בגלל שהאופק של הנורמלי, של הנורמטיבי, של הרגיל, הוא משתנה אצלך. לכן זה תלוי מה אתה אוהב, כלומר למה אתה מחובר, מה אתה שייך. המיוחד בעם ישראל שהם ניגשים אל המציאות, לא עוסקים בדבר אחר, אבל ניגשים למציאות מתוך תביעה של לקוחה מאיך שהמציאות צריכה להיות, מהמחשבה שקדמה אל המציאות, מהעתיד, ולא עתיד הכוונה אחרי שהעולם משתנה, יקרה עוד דבר, אלא מהעתיד שהוא ערך המציאות, לכן יכול להתפתח געגוע כזה. אומר הרב, מובלטת אהבה זו בשיר השירים, בהדר צבאיה. שיר השירים זו מגילה מאוד טרגדית, כמו שאנחנו כולנו יודעים. אשתי כל שנה אומרת, למה הורסים את פסח? קוראים שיר השירים. שיר השירים נגמר זה טרגדיה. בשיר השירים העדות והרעיון לא מחוברים. מה זה עכשיו איכה? מה זה תשעה באב? היו צריכים להיפגש בסוף. למה הם לא נפגשים בסוף? תשובה. מסביר הרב. שיש אהבה שהיא המציאות כמו שלנו עכשיו יכולה לממש אותה. וכשהיא לא מממשת את זה, זה פספוס. לא ראוי שאנשים יהיו ישרים, שאנשים יהיו מוסריים. זו מציאות שגם, זו מדרגה, שגם המציאות של עכשיו היא טובעת אותה, וזו מציאות שהיא ברת מימוש, וכל זה לא קיים, זה פספוס. אז כל אחד מרגיש בכאב שזה לא קורה. אבל האהבה שאנחנו מצפים אליה, זה אהבה שלמדרגת המציאות עכשיו כאילו, כאילו זה לא בר מימוש. זה שהדוד והרעיה לא נפגשים בשיר השירים, זה בגלל שהנושא של שיר השירים, או הנושא שלנו עכשיו, כשאנחנו נמצאים בעולם שלנו, זה הגעגוע. כי השלמות הזו היא כל כך עליונה, שכל מי שמתבונן במציאות בעיניים רגילות, חושב זה בכלל לא בר מימוש. זה לא מהעולם הזה מה שנקרא. נכון? זה שייך אל העולם הבא של העולם הזה. זה שייך אל השלמות של העולם הזה. זה לא שייך אל העולם הזה בגבולותיו הרגילים, האנושיים. שיר השירים זה לא מגילה של אהבה אנושית. זה מגילה של אהבה אלוקית. ורואים את זה ברב וברמב"ם. ברב, סילמנו פה מעולת ראייה ב' עמוד ג', הרב על המשנה במסכת ידיים, רגע, הוא לא גמר את המשפט, מובלטת אהבה זו בשיר השירים בהדר צבאיה, שאין העולם כדאי להם.
העולם הבא, הדוד וריה לא אמורים להיפגש.
כן, ודאי. העולם הבא, כוונה, העולם הבא, שלמות העולם הזה, הדוד וריה נפגשים. אז למה הדוד וריה במגילה לא נפגשים? כי אנחנו חיים מציאות כזאת, שזה שהדוד וריה נפגשים זה כאילו מעבר למציאות. אבל את זה אנחנו רוצים. את מה שמעבר למציאות. זה כמו האור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים.
שיר השירים
מתואר
כאילו
למציאות
הקטנה של היום?
כן. זה כמו האור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים. האור שבו רואה האדם מהסוף עולם ועד סופו. זה נראה כאילו זה לקוח מפיטר פן, לא יודע בדיוק, מהגדות, מהוליווד. מה זה רואה מסוף עולם ועד סופו? כולנו יודעים. אדם אפילו לא מצפה. וכי יש אדם שמצפה לראות מעבר למה שהראייה האנושית רגילה רואה? הוא מצפה שיהיה לו הרבה כסף, הוא מצפה שיהיה לו רכוש, אבל הוא לא מצפה שיהיה לו ראייה מסוף העולם ועד סופו. כי אנחנו חיים במציאות כזו שהיא מקבילה לנו ותוחמת את המושגים למדרגה, איך שהמחשבה הצטמצמה כבר. אבל מאיפה עם ישראל רוחו שאוב? מהמחשבה שקדמה לעולם. אז הגעגוע היא לפגישה כזו שכאילו העולם שלנו בגבולותיו של היום לא יכול לממש אותו. צריך שתהיה תחיית המתים בשביל זה. אז המשנה במסכת ידיים, שמשם לקוח הביטוי הזה שאין העולם כדאי להם, פירושו של דבר העולם כפי משהו עכשיו, העולם כפי משהו עכשיו הוא לא כדאי, כלומר הוא לא שווה, הוא לא יכול לחולל שלמות כזאת. ומי שניגש אל העולם לא כחומר ביד היוצר אלא כנתון, זו המציאות בגבולותיה האלה, וזה גם מה שבונה את האופק, אז אין לו געגוע ואהבה כזאת. לכן מסגיש הרב, אהבה זו, כלומר אהבה שלא לקוחה מן העולם, היא לקוחה מאיך שהעולם צריך להיות, ממה שאין העולם כדאי לו עכשיו, האהבה הזו היא מובלטת בשיר השירים. זה מה שמסביר הרב בעולת ראייה בפסקה האחרונה בדף. אמר רבי עקיבא שאין כל העולם כולו כדאי כיום שמותם בו שיר השירים לישראל. מסביר הרב. יש אהבה לשם השם יתברך שהיא מצד הבריאה והודה חסד השם המלא עולם וטובו על בריאותיו. זו אהבה שמוזכרת ברמב״ם בתחילת ספר המדע, בתחילת הלכות יסודי התורה, בפרק ב', אומר הרמב״ם, כיצד היא הדרך לאהבתו ויראתו, אתם מכירים את זה, האל הנכבד והנורא זה מצווה לאהבו ולהיראה אותו, ואך היא הדרך לאהבתו ויראתו. שימו לב שבמדרגה הזו הרמב״ם מסגיר אהבה ואחר כך יראה, משהו שיראה זה למעלה מאהבה הזאת, okay? האל הנכבד והנורא זה מצווה לאהבו ולהיראה אותו, שלמה ואהבת את השם אלוקיך ונאמר את השם אלוקיך תירא, ואיך ידך לאהבתו ויראתו. וגם אחר כך אומר הרמב״ם, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מעין חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאבה תאווה גדולה לידע השם הגדול, וכשמחשב את דברים האלו עצמם מיד הוא נרתע לאחוריו. אז כל הזמן ברמב״ם הזה מה מופיע? אהבה, ואחר כך יראה, נכון? ואיזו אהבה מופיעה פה? זו אהבה מתוך העולם, כשאדם מתבונן בעולם והוא רואה את החוכמה ואת החסד ואת הרצון שמונח בעולם, העולם מצוות כל הזו מתקדמת, ורואה את ההרמוניה ורואה מה במהלך היסטורי הולך ומתחולל פה ומה מונח באוצרות האנושות וכמה האדם מסוגל לרתום את כל המצוות כדי להוציא לפועל איזה טוב ואיזה... אז הוא מבין שהמציאות שמתגלה פה היא הופעה של רצון מאוד גדול, אהבה טוב היא לא, אבל יש אהבה שמסיימת את ספר המדע, זה אהבה שפותחת את ספר המדע, ברכות יסודי התורה. יש אהבה שמסיימת. הלכות תשובה, פרק י. כאן אומר הרמב״ם, אני אומר אדם הרי אני עושה מצוות, חבל שלא צילם. אני בגללי. אבל אומר הרמב״ם, זה הפרק שבו הרמב״ם מלמד שאהבה גדולה מיראה. עובד מיראה, פירושו של דבר, אדם שאומר, אני עוסק בתורה כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה, כדי שיזכה לחיי העולם הבא, ואפרוש מן העבירות שהזהירה התורה, כדי שנצל מן הכללות הכתובות בתורה, וכדי שלא יקרת מחיי העולם הבא. אין ראוי לעבוד את השם על הדרך הזה, שעובד על דרך זה, הוא עובד מיראה, ואינו מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים. ואין עובדים השם על דרך זה אלא עמי הארץ, אנשים והקטנים שמחנכים אותם לעבוד מיראה, שתרבה דעת ויעבדו מאהבה. אז כאן אומר הרמב״ם, יראה זה פחות מאהבה, ויראה פירושו של דבר חשבונאות, כפי החשבונות הרגילה. הרווח הוא בסופו של דבר הרווח שלי, שנצל מן הכללות, שיזכה בברכות. העובד מאהבה, עוסק בתורה ובמצוות, והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, ולא מפני יראת הרעה, ולא כדי לירש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת, וסוף הטובה לבוא בגללה. ומעלה זו היא מעלה גדולה מאוד, ואין כל חכם זוכה לה. והיא מעלת אברהם אבינו, שקראו הקדוש ברוך הוא אבו, לפי שלא עבד אלא מאהבה, והיא המעלה שציוונו בה הקדוש ברוך הוא על ידי משה, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך, ובזמן שאיוב אדם את השם אהבה הראויה, מיד נעשה כל המצוות מאהבה. וכיצד היא האהבה הראויה? יש פה, צריך ללמוד את הרמב״ם הזה. כי מצד אחד הרמב״ם אמר מקודם, בהלכה א' הקראתי לכם, שלעבוד מהירה זה רק המארץ, אנשים והקטנים. מצד שני הרמב״ם אומר, כשהרמב״ם אומר מה זה לעבוד מאהבה, אומר זה רק מעלת אברהם אבינו ומשה. אז איפה כל אלה שבאמצע? טוב, צריך לפלפל פה ברמב״ם, ופעם נלמד את הרמב״ם הזה, אבל לא עכשיו. אני רק רוצה להגיע לשיר השיר. כיצד היא אהבה? אמר הרמב״ם, תאוק, כמונה, תתבונן מתוך העולם. לא, אומר הרמב״ם. כיצד היא אהבה ראויה? שיואב את השם אהבה גדולה, יתרה, עזה מאוד, עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם, ונמצא שוגה בתמיד כאילו חולה חולי אהבה, שאין דעתו פנויה מאהבת אותה אישה, והוא שוגה בתמיד, בין בשבטו, בין בקומו, בין בשעה שאוכל ושוטה, יותר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהביו, שוגים בתמיד, כמו שציוונו בכל לבבך ובכל נפשך. והוא ששלמה אמר דרך משל כי חולת אהבה אני, וכל שיר השירים משל לעניין זה. כלומר, בהלכות תשובה, פרק י', אומר הרמב״ם, יש שתי אהבות. יש אהבה, פירושו דבר שאדם אוהב, מצד שהוא רואה את הטוב בעולם, את חסד השם שמתגלה בעולם, את חוכמת השם שמתגלה בעולם. ואז אדרבה, ככל שהוא יותר עוסק בעולם, הוא יותר אוהב את השם. צריך שיתבונן האדם בעולם ובברואיו. ובאהבה הזו היא רק מעוררת אותו, מתאבן לידי השם הגדול. ויש אהבה שבגללה אדם לא יכול לעסוק בעולם. זה אהבה שמתאר אותה הרמב״ם. הוא שוגע בתמיד שהוא לא יכול לעסוק בעולם, שנאמר חולת אהבה אני. והמזו האהבה של שיר השירים. שתי אהבות הללו מוסברות פה ברב. אהבה הראשונה, אומר הרב, בעולת ראייה עמוד ג', יש אהבה לשם השם יתברך שהיא מצד הבריאה והודה חסד לשם המלא עולם וטובו על בריאותיו. ויש אהבה כזאת, אני אוסיף, שהיא לא מצד העולם, אלא שהיא מורגשת בנפש מצד עצם מעלת הנפש לאהוב את הטוב הגמור. ואהבה זו היא עיקר האהבה. ויקרה מכל אהבה הנקלטת מבחינת המציאות, וכדי לצייר אותה באמת צריך עם כל הציורים הרבים והגדולים שבשיר השירים. על כן אין העולם כולו כדאי, כי יום שנדם בו שיר השירים לישראל הכוונה, כל, מה זה אין העולם כולו כדאי? כל האהבה שתוכל להתמצות מתוך העולם, היא לא שוות ערך ולא עולה לערך האהבה הזו, שהיא לא מצד העולם, היא מצד שאדם אוהב את הנאהב בעצמו. לא מצד מה שמתגלה בעולם. אז אומר הרב, מי שהוא חי מתוך העולם ורוחו נספגת ברוח העולם אז הוא גם יכול לפגוש את הבורא, אבל הוא יכול לפגוש את הבורא, כלומר, את השלמות, לאיזה שלמות הוא מצפה, לאיזה גילוי הוא מצפה, בערך העולם, שהמציאות תהיה טובה, וחיתתו חרבותם לעתים, וחניתו אותם למזמרות, לא יישא גואל גואל חרב, לא תהיה מלחמה, כל המציאות תהיה, יסתם אחור באוזו, לא יודע בדיוק, זו השלמות שיכול, מתחיל מן העולם ושב אל העולם. אבל האהבה של עם ישראל זה אהבה למשהו למעלה מן העולם. ואהבה הזו, אומר הרב, זה אהבה שאין כל העולם כולו כדאי. זה אהבה שאדם אוהב את הטוב בעצמו, את השלמות בעצמו, לא שלמות כפי מה שהעולם מגביל שלמות. אלא שלמות בעצמה, כמו שמונחת בקדוש ברוך הוא. אז האהבה הזאת, אומר הרב, היא לא תיתכן אלא בישראל. כלומר, רק מי ששיח לו ורצונו, כמו שדיברנו פעם שעברה, שמיני את קולך, הרימי את מראיך, רק מי שהמבט שלו על המציאות לא לקוח מן המציאות. והמציאות לא מגבילה אותו. ורק הוא יכול להיות אחד כזה שהולך וגואל את העולם, הולך ומשכלל אותו. כי כל השאר הם לא גואלים את העולם, אלא בתוך המציאות שלנו מתקנים כלים שבורים. כמובן, את השבר שהמציאות מולידה, את השבר הזה מתקנים. אבל ממצים את מדרגת ההווה. אבל מי מביא את העולם למדרגה שעוד לא נמצאת בו? המדרגה שהוא ראוי אליה. שלמות כפי מה שעתיד להיות, או כפי מה שגנוז במחשבת העולם, לא שלמות כפי שההווה. מניב שלמות. זה כמו, להבדיל, ילד שגדל במשפחה הרוסה. אז הציור שלו, מה זה משפחה, הוא לקוי. כי הוא אף פעם לא גדל בעולם כזה, שהוא מבין את המושג משפחה, כמו המובן האידיאלי. או, זה גם אחד שגדל במשפחה הרוסה, מי שגדל במשפחה לאחר חורבן בית המקדש. אחרי חורבן בית המקדש, שומע הרב, המושג אהבה, המושג השעת שכינה שיש בבית, זה, לא, זה כתוב במדרש, לאין ארוך פחות ממה שהיה לפני בית המקדש. אז שדם נמצא אחרי בית המקדש, המושגים שלו מה זה עולם, ומה זה אהבה, ומה זה השעת שכינה, זה מושגים אחרים לחלוטין. אז השאלה, מאיפה השאיפות שלך לקוחות? אם השאיפות שלך לקרות מן העולם, אז אתה תהיה אדם טוב, אבל לא אלוקי. אם השאיפות שלך לקוחות מן השלמות, אבל כפי מה ששלמות, כפי מה שאלוקים אומר לך מה זה שלמות. כפי שהסברנו מחשבת העולם, איך שהעולם עתיד להיות, ולשם אתה מציד את העולם, זה נקרא שהעולם הולך ונגעל. זה נקרא שהעולם הולך ומשתכלל. אז אומר הרב, מתגלה אור תוכני זה, אמרנו זה ישראל, אבל מה זה ישראל? זה הכוונה, זה נשמת ישראל. זה העניין הישראלי בעולם, הוא להרגיל. להופיע, לגלות שכל כזה ורצון כזה, אבל איפה זה מתגלה? מתגלה אור תוכני זה, כמובן מלא תוכן זה, בצדיקים עליונים של הדורות. זה לא מספיק להיות צדיק. גם לא צדיק עליון. צריך להיות צדיק של הדור. זה מושג. צדיקים של הדור, זה צדיקים מיוחדים, שהקדוש ברוך הוא שותל אותם בכל דור ודור. זה צדיקים כלליים. לא צדיקים פרטיים, שרצונם הוא יסוד העולם, ודבריהם דברי אלוקים חיים, ודבר אחד מדבריהם לא ישוב ריקם. על מי אנחנו אומרים את הביטויים הללו? על הנביאים, נכון? מתי אנחנו אומרים את זה? בברכות ההפטרה, נכון? לקדוש ברוך הוא אומרים, כן. דבר אחד מדבריו, הכוונה אומרים את זה, אבל רוח הנבואה, שבחה בנביאים טובים. רצה בדברי הנאמרים באמת, והבוחר בתורה משה עבדו מביא האמת והצם. אחרי זה אנחנו אומרים, ודבר אחד מדבר, מה?
נאמן אתה
הוא השם אלוקים ואני מדבריך, ודבר אחד מדבריך לא ישוב ויקם. כי דבר השם אלוקי עולם בפיהם תמיד. כל הדברים הללו צריך ללמוד עליהם, יש פה שומרים מקורות, על המדרגה העליונה הזו של צדיקים כלליים, שהרצון שלהם הוא לא לקוח מן העולם, זה לא רצון פרטי, זה הרצון שהעולם כולו מתייסד עליו. עכשיו יש באורות הקודש ג' כמה פרקים על זה, בעמוד מ"א יש, ובעמוד מ"ו, כמו הביטוי צדיק יסוד עולם. צדיק יסוד עולם פירושו דבר שרצונו עליו מתייסד העולם. וגם בפסקאות שאנחנו צילמנו, פה בעמוד ח' אני לדודי ועליי תשוקתו. כן,
מה זה אור תוכני?
אור מלא תוכן זה. תוכני הכוונה, משום תוכן. אור תוכני זה, התוכן של האור הזה, של היערה הזאת. איפה היא מתגלה?
תשמע, אותו געגוע עליון?
כן, הגעגוע הזה, והמבט הזה על המציאות, ואלה שחיים את המציאות בהווה, ובתוך שלב בדרך, ושום מציאות קשה ככל שתהיה, לא גורמת להם לאבד את האמון, מה זה באמת העולם, ומה זה באמת החיים, ואלה החיים כולם זורמים. המציאות הזאת, המציאות העליונה הזאת, היא צריכה להיות אצל אדם שהוא צדיק כללי, שרצונו לא לקוח מן העולם, רצונו לא לקוח מהמציאות יותר עליונה. אז יש פה פסקה כזאת, שהרב אומר, שהאהבה העליונה שנמצאת בנשמה מופיעה ביחידים שהם סגולת הדורות, כמו צדיקים עליונים של הדורות, אז נראה את הביטוי הזה פה. לא תוכל להכחיש עוצמת מעלתה ואורה הנשמה המאירה תמיד, המלאה תמיד שלהבת אש קודש וצמאון אלוהי עליון, הספוגה כולה תמיד בנחלי עדנים של קודש קודשים, השרויה תמיד בתוך ספירה, ספירה של שירת, זמרת, נגינת, נועם קודש, הצמאה ומתענגת יחד. הנוגה עדינה זו יודעת היא את ערכה, כלומר, כל זה עדיין על הנשמה, שומרת ומגינה היא בגאון ענבה על כבודה ויקרה תפארתה. וכללות, טוב, זה דברים מאוד עליונים, זה שיר השירי, זה הרבה ביטויים, לא מובנים, אבל עיקר המובן עד עכשיו, הוא שהנשמה מאירה תמיד, לא תוכל להכחיש את עוצמת מעלתה, ולא תוכל לאבד את הכרת ערכה, זה מה שבונה לה את הצמאון, זה מה שבונה לה את הגעגוע, זה מה שבונה לה את העונג, מררם, כללות הכרת ערך זו, כשם שהיא מתבלטת, איפה היא מתגלה? איפה היא מתבלטת? קודם כל, באותם היחידים סגולת הדורות, אז הנה היחידים האלה, שאנחנו פוגשים אותם גם בפסקה שלנו, בדיחי דמלכה אילה. כשם שמתבלטת באותם היחידים, סגולת הדורות, כך היא מתבלטת תמיד בנשמתה הכללית של כנסת ישראל, המלאה תמיד, גיל קודש, שבעת תענוג ידידות אהבה. וזאת אומרת, שככל שהתנועה יותר כללית, וככל שמה שמפעים אותה ומחולל אותה, נמצא את מקורותיו בשורשי עומק המציאות שלנו, כלומר, לא בעולמם של היחידים, בעולמם של הציבוריות, של האומה כולה, כך זה יותר ספוג ויותר שייך על התוכן הזה. כמו שזה נמצא בסגולת הדורות, כך זה נמצא בנשמתה הכללית של כנסת ישראל. אז כמו שהתנועה היא תנועה שמקורה יותר פנימי, כמו שאנחנו מזהים את המקור הפנימי של הפעולה הציבורית הזאת, ככה אנחנו נדע שזה לקוח מאותו עולם, שלזה זה חוטא, לעונג הזה ולאהבה הזו כפי שמפורשת פה. אז זה החלק הראשון של הפסקה, שבו הרב הסביר שהשכל האלוהי והרצון האלוהי, השכל הישראלי והרצון הישראלי מיוחדים, יש להם מאפיינים ותכונות ותוכן אלוקי. איפה אנחנו גורמים, איפה אנחנו פוגשים את השכל הזה ואנחנו מתקשרים אליו? אומר הרב, רק החוכמה העליונה וכל חירותה, עם כל הרגשת עידוניה, ההולכת ועולה על הספירות של ההכרות האלוהיות, המתנסות בכל הוד פערן עדי עד, היא הנותנת חיים לישראל. ובחגבי התורה כולה, בכללותיה ובפרטיה, כשהיא מצטרפת עם הערת הדעה של יסודה ונשמתה, הכל הולך ומאיר, הולך ומתגלה, הולך וגואל, הולך ומשכלל, מביא ישועת עולמים לכל נוצר ומאיר עול מעד מכבודו העליון הרוכב שמי שמי קדם ומחייף סארץ. עוד לפני שנבין מה מונח במשפטים הללו, אבל התוצאה היא מה שדיברנו עליה. כלומר, כשנפגשים עם הערה כזאת, מה זה מחולל? הכל הולך ומאיר, הולך ומתגלה, הולך וגואל, רק חוכמה עליונה כזאת, רק שכל עליון כזה, הוא יכול לגאול את המציאות באמת. שכל אחר לא יכול לגאול את המציאות, כי לגאול את המציאות, לשכלל אותה, אין פירושו של דבר רק למצות את הכוחות שנתונים בה עכשיו, אלא להביא אותה למדרגות חדשות, כפי מה שהעולם באמת מעוטד לו, כפי מה שעומד במחשבת המציאות. כמו שאתם רואים, מביא ישועת עולמים לכל נוצר, ומאיר עולמי עד, מאיזה כבוד, כבוד השם ימלא את כל הארץ, אבל איזה כבוד? כבוד עליון, כבוד של לקוח, משמי שמי קדם. ואם כל זה שהוא כל כך עליון, כמו שהרב מסביר, שמי שבקדם יש לנו פה שלוש מדרגות, שמיים לעומת ארץ, שמי השמיים, והקדם, הקדמון, המקור העליון, הפנימי, הנסתר. אבל עם כל זה, המציאות הכל כך עליונה הזו היא מחיה אפסי ארץ. מצמיח כל מיני ישועות, מעודד כל ען וארץ, מעזר ישראל גבורת עולמים, מושיבם קוממיות לארצם, לחדש אותם כבראשונה. מה מחולל את זה? אומר הרב, התורה. למה התורה? כאן כבר צריך ללמוד קצת את הביטויים. רק החוכמה העליונה וכל חירותה עם כל הרגשת עידוניה. פירושו של דבר, כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו לומדים את זה בשכל שלנו, מה שהולך ומתגלה אלינו זה חוכמה מאוד עליונה. כמו שהמהר"ל תורח כל כך הרבה פעמים להסביר, שהתורה היא נבדלת מן המציאות. התורה היא לא לקוחה מן המציאות, היא לא, אדם לא משתמש בתורה כדי לשכלל או לקדם נקודות שהוא מוצא כבר בתוך עולמו, אלא התורה היא לקוחה, היא מתבוננת על העולם מנקודת מבט עליונה יותר. והחוכמה העליונה וכל חירותה היא הנותנת חיים לישראל. כמו שהרב מסביר בפסקה הראשונה באורות הקודש, ההבדל שיש בין החוכמה, חוכמת הקודש, לחוכמה הרגילה. חוכמה הרגילה היא לא מחוללת מציאות. חוכמה הרגילה היא רק מגישה אל השכל, אל הציור, את המציאות שכבר קיימת. אבל חוכמת הקודש היא לא חוכמה כזאת. היא חוכמה שלקוחה ממה שעוד לא מתגלה, ובעצם הופעתה של החוכמה הזו זה מחולל חיים. זה הכוונה נותנת חיים לישראל, כי הם חיינו ואורך ימינו, לא הכוונה תלמד תורה, תקבל שבוכו, לא ימית אותך וישארו לך אותם חיים, לא זה הכוונה. כי הם חיינו ואורך ימינו, פורשו דבר שאנחנו יונקים חיים מן התורה, שבלימוד תורה אנחנו מתעצמים להיות משהו אחר. החיים שלנו הופכים מחיים ש דומים אל המוות, כמו שהרב אומר, למושג חיים באמת, חיים מלאי תוכן, חיים מלאי עושר, חיים מלאי דבקות. אז החוכמה העליונה וכל חירותה היא הנותנת חיים לישראל. בייחוד כשאדם לומד פרטי תורה והוא יודע שמאחורי כל הפרטים הללו ובתוכם מופיעים סתרי תורה, בחגבי התורה כולה ובכללותה ובפרטיה, כשהיא מצטרפת עם הערת הדעה של יסודה ונשמתה, כשאדם יודע שכל פרטי התורה מלבישים את נשמת התורה, כלומר שכל הנגלה הוא מופיע תכנים מאוד עליונים, הנגלה הוא שייך לעולמנו, תעשה כך, אם אתה עושה מעקה לגג, אם אתה עושה גג תעשה מעקה, אם אתה חורש את השדה אל תחורש בשור וחמור, זה נוגע לעולמנו. אבל אם אנחנו מבינים ולומדים תורה מתוך שאנחנו יודעים שכל ההופעות הללו זה פגישה של עולם נצחי עליון עם העולם שלנו, כמו שאנחנו לומדים הרבה במהר"ל, אז לימוד כזה הוא מפגיש אותנו עם החוכמה העליונה, והלימוד הזה הוא הולך וגואל את העולם. אור אחד, נשמה אחת, נשמת כל היקום, זרוע השם הולך ומתגלה. זרוע השם זה ביטוי של הגור מישעיהו, הוא נאמר על עם ישראל, הולך וקורא את ישראל לחיים, לשוב, לבנות ולבנות. טוב, כל הדברים פה צריך ללמוד, אבל אנחנו לא נספיק ללמוד את זה בסבב הזה. מצא השם, פעם הבאה נלמד אורות התחייה, נזכור לחזור על זה. אבל בנשמתם העליונה של צדיקים יסודי עולם, שאור רזי אל מחיה אותם, רוח תחיית המתים שרות. אתם רואים? שם זה לקוח. לא רק להביא את העולם לאיזו שלמות שכבר מונחת בו, שיכלו שהמדרגה הקיימת, אלא רוח תחיית המתים. ממקור חיה ומפקים הנקלטים מכל תמצית אוצרות החיים שבכל עולמים הולכים פלגים, שריגים, דקים ושונים להכניס אור חיים, רוח תקווה ונטיית אחדות, התעוררות תשובה והתעודדות גדולה בכל השדרות, ובאור עליון הזרוע לצדיק יופיע משיח, לרומם קרן לעם עולם. טוב, זה הפסקה הזו, אני מצטער שאנחנו קראנו אותה במהירות. ומצא שם בזמן הבא, שבוע הבא לא נמצא. בגלל זה פה כל ה... הזמן הבא נמשיך פסקה יום ב'. נשלים. הרב.